שלום לכולם. ברוך השם, סיימנו ספר. סיימנו, כן, לא. סיימנו. צריך לחזור ולשנן. אבל שיש סדרה, וכל חומה שמסיימים זה... בשבוע שעבר ראינו, הרב צבי יהודה אומר, כל סיום יש לו איזה עניין, יש חגיגיות, יש איזה משהו בסיום. אז סיימנו ספר בראשית, ואומרים ספר שמות. כל ספר יש לו הקדמה גם. נגיד, הנציב, הרבה אני אוהב להשתמש בו, וכותב דברים, רעיונות השבת בדף, השנה בדף של המכון, יש העמק דבר לפרשה. זה פירוש הנציב, העמק דבר לפרשה. הנציב, בתחילת ספר שמות, הוא מביא שאחד המפרשים, בהג, בעל הלכות גדולות, קורא לספר שמות, הספר השני. הוא אומר, ספר בראשית, ספר השני, ויקרא, לא יודע עוד מה, איך הוא קורא לספר שמות, אבל לספר בשמות הוא קורא לספר השני. והנציב בא להסביר את זה, שספר שמות הוא כאילו כמו חלק ב' של ספר בראשית. זה, זה, זה שני, ספר עם שני חלקים, בראשית שמות, כי בו הושלם תכלית הבריאה של יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה. זה עריכות. הרב צבי יהודה, אז הנה יש פה דף, תביא לו גם. יש לך דף? הנה תשים מאחור, אולי מישהו בא שירד. תודה. הרב צבי יהודה אומר, ספר בראשית הוא ספר האבות. היה לי תקלה בצילום, אל תתכל לדף הזה, לא כל כך יפה. אבל התגברנו את זה איכשהו. ספר בראשית הוא ספר האבות, בירור מעשה אבות סימן לבנים. כל הגדלות וכל התפארת של האבות היא בכך שהם אבותינו. דיברנו על זה הרבה. אבות של עם ישראל. ישראל הם התכלית, כפי שנמצא ברש"י הידוע. רש"י הידוע, זה כל אדם צריך לדעת את הרש"י הזה. רש"י הראשון על התורה. מתחיל במילים האלה. לא, לא מתחיל, אני מתחיל. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שמצווה ראשונה שצרו בישראל. קוראים אתו אומר התורה, התורה היא לישראל. המצווה הראשונה שכתוב, פרק י' ב' בספר שמות, החודש הזה לכם מצוות לעם ישראל. למה כתוב בכל זאת את כל הסיפור הזה של בראשית עד שם? כוח מעשה והגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, גזדנים אתם, שגזלתם ארץ אומות שבעת עמים? כן, זו התשובה. מה התשובה לעמים? שאומר, גזלת, זה הארץ שלנו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשהוא רצה נתן לכם, כשהוא החליט, הוא לקח מכם ונתן לנו. זו התשובה, אין תשובה כלום, לא יעשו כלום, זו התשובה. הייתה פעם אישה אחת טובה, וגם היא עושה היום דברים טובים. היא הייתה, קוראים לה ציפי חוטובלי, היא הייתה סגן שר החוץ, ולא היה שר החוץ. בעצם, היא הייתה מעין שר החוץ, כי לא היה שר. ראש הממשלה היה שר, כאילו. כשנכנסה התפקיד שלה, היא אישה אמונית, מירת שמיים. היא כנסה את כל השגרים ואת כל הקונסלים בעולם וזה, לשיחת פתיחת עבודה, והיא אמרה, מה שצריך להעביר לגויים, שאתם מזה, זה את הרש"י הראשון בספר בראשית, זה מה שצריך להגיד. זה הזכות שלנו לארץ ישראל. לא נשמע כדבר הזה, ממשלת ישראל. מאוד מאוד הערכתי, הייתי מדי פעם כותב לה כל מיני חיזוקים, היו תוקפים אותה על כל מיני דברים שאתה עושה. היום היא שגרירת ישראל בבריטניה. עושה שם דברים טובים. זה התשובה לגויינה. אז אומר הרב צבי יהודה, כן? לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. ישראל ואורייתא. לכן יעקב אבינו שהוא המעבר בין הייחודיות לציבוריות, הוא בחיר האבות, במובן של תכלית, המטרה, העיקר. עם ישראל נקרא על שם יעקב, בית יעקב, כי בדה השם את יעקב, מה זה את יעקב? את בית, עם ישראל. אחרי האבות מופיעים השבטים שהם אבות מספר בית, אולם כל אלה מחנות נקרא. האישים האלה הם היסוד הגרעיני של הישראל לגוי גדול. יש להבחין בין ספר בראשית שהוא הפרוסדור, אמנם פרוסדור גדול, קדוש ונשגב, לבין ספר שמועות שהוא העיקר, עצם יצירת עם ישראל בממשיותו. כן? וזרים שזה כאילו, זה חלק, זה המשך, כאילו. אני כן לוקח את ההקדמה של הנציב, שזה המשך, זה הפרוסדור וזה התכלית, זה עכשיו הגענו לתכלית. עם ישראל, הנה עם בני ישראל. זה התכלית של... כן, מה עם ישראל, מה חכמנו אומרים על המילים, בראשית, ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. הבית כאן זה בשביל הראשית, ברא השם את השמיים. מי זה הראשית? עם ישראל שנקרא ראשית, והתורה שנקראת ראשית. שזה נברא ברא השמיים, איפה זה מתממש? בספר שמות. פה התכלס. והרבה לימודים שיש על הגאולה ועל דרכי הגאולה, ותראו מה כתבתי השבת. דורשת שמות והמקדבה. איזה לימוד יפה לדורות. נסיגות בגאולה, איך להקל את זה. שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא אומר, שלחת אותי להציב בני ישראל, מה נהיה בסוף? יותר גרוע. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? חשבנו שרק אצלנו יש קשיים בגאולה. משה רבנו מקבל ציווי מאת השם, ללכת להציל, עושה אותות מופתים, ו... יש קושי, הגאולה נסוגה. נו, אז מה אתה מתפלא שהיום הגאולה נסיגה? קצת נסיגות, לא צריך להיבאל. אמר, אתה תראה לסדר דה לפרו, אתה תראה שמכל הרעות האלה, עוד תבות דעות יצמחו. כך קצת נשימה. תראו את עקרון שכתבתי, זה אתמול כתבתי את זה. כבר. איזה לימודים יש מספר שמות לגאולה, כן, בספר בראשית בנינו את עצמנו במידות של האבות, דרך רעת שקדמה לתורה, בשמות זה כבר מדברים על עם, מדברים על עניינו של עם. הנה, מקור אחד, שורה 12, ספר שמות לידת עם ישראל. פרשתנו מתחיל להתגלות העיקר, לידת עם ישראל, הופעת עם ישראל הממשי והעובדתי. כאן מתגלה האנחנו שלנו, כלל ישראל. בספר בראשית, עם ישראל עדיין לא נמצא בעולם הזה. עכשיו מתחיל להתגלות במציאות עם אלוקי. ידועים דברי המהר"ל בנצח ישראל על ההבחנה שבין קדושת הפרט וקדושת הכלל. העניין שלנו הוא קדושת הכלל. כלל שהוא קדוש, כלל שהוא אלוקי. אין אומה כזאת. אין אומה שיכולה להיות כלל כזאת. יחידים שהם צדיקים. אצלנו, אפשר להגיד, המתען, המתנה של למה אנחנו מחוברים זה קדושת הכלל. ממילא, גם היחיד לא יכול לרדת עד להתנתק מזה כל כך. היחיד, אם לא יודע, הכי קשה מאוד לנתק. אל תנתק, כאילו, אנשים לפעמים מתאמצים. הרב ציודה, הרב קוק היה כותב, אני אין דרכי ללכת ולחטט בפשעי ישראל. זה לא העבודה שלי. עוד מעט נראה משהו בהתייחסות לזה. למי אפשר לקרוא רשע? עכשיו אפשר לקרוא רשע למישהו? וואו. שורה 18. יש מקום לחלק בין שתי מדרגות קדושה. קדושת האבות שבספר בראשית, שהם שורשי קדושת הכלל, לבין קדושת ההתחלתה של הכלל ממש, שבספר שמות. הדברים מובחנים, מיוחדים ומוגדרים. ואם זה הם קשורים, אף ציודה אומר, הבחנה זה לא פירוד. אתה מבחין, יש הבחנה, זה וזה. זה לא פירוד. זה, יש לו את העניין הזה, את העניין הזה. פעם מנשה, ביחד, שמחה אלו כבר נשא. יש להם שתי תכונות, כל אחד לפני עצמו, וביחד יברך ישראל ישראל, צריך את אפרים, צריך את מנשה. הבחנה זה לא פירוד, הרב ציוד היה לו את המשפט הזה. גם פה, מובחנים, מיוחדים ומוגדרים, ועם זה הם קשורים. כפי שמתבר בסדר של יחי, האבות מתגלים בבנים, הבנים משכים מיסוד האבות. שלמות ישראל היא אבות ובנים. הבנים מתוך האבות. זה מובחן? הנה, אבל זה גם קשור. זה לא פירוד, זה לא... הוא אומר, אבל אתם רואים את זה במילים הראשונות של הפרשה. ואלה שמות בני ישראל. ואלה מוסיף על הראשונים. חזל אומרים, כל מקום שנאמר אלה, אלה ולא אחרים. אלה ולא אחרים. פוסל את הראשונים. חותך, מחלק, מפסיק. ואלה מוסיף על הראשונים. האחרונים המשך הראשונים. הם קושרים מוסיפים על הראשונים. נכון שהאחרונים דברים חדשים, שלפני כן עדיין לא הופיע ממשות הקדושה אלו כללית, אבל קיים קשר ישר ומובהק. ושלשלת אחת משתלשלת מישראל לגוי גדול, עד התחלת הופעת הגוי הגדול, עכשיו בספר שמות. שם, כן? שמות. אחד צריך לדעת שיש רמז חשוב למצווה שמופיעה בשולחן ערוך. היא לא מתרייג מצוות, אבל כתוב בשולחן ערוך. שאדם בשבת צריך לקרוא את התפרשה. שניים יקרא ואחד תרגום. וזה עמוד במילים ואלה שמות, ראשי תיבות, וחייב אדם לקרוא התורה, ואלה, וחייב אדם לקרוא התורה, שמות, שניים מקרא ואחד תרגום. פורש. בערך שתעבור הפרשה בלי שראיתי מה כתוב בה. ראיתי עכשיו איזה סידור, מביאים שם הלכה, אומר, אם אדם לא יכול, יקרא פעם אחת, וכשהחזן קורא, יקרא איתו עוד פעם אחת, זה יוצא, זה שתי פעמים, ואחר כך יקרא את כל התרגום פעם אחת, שניים יקרא בחדר. אונקלוס. ומי שקשה לאונקלוס, כתוב משנה ברורה, יכול לקרוא רשי. עדיף, זה רווח...
כדווקא רשי יותר קל?
לא יותר קל, לא. לא יודע, לא יכול לשובר את השיניים באונקלוס, זה יקרא... יקרא רשי. ירוויח, ידע דברים. אני לא זוכר, פעם שאלתי את הרב, היה אחד גדול, פוסק, פוסקי הדור הגדולים, הרב שלמה זלמן אוירבך. אז שם המשנה ברורה שכותב, אם לא יכול לקרוא תרגום אונקלוס, שיקרא רשי. הוא כתב, וירא שמיים יוצא ידי חובת שניהם. גם רשי, גם אונקלוס. אז שאלתי אותו, אם אדם נגיד לומד רמב"ן, אני מחליט השנה הוא לומד רמב"ן. אז קורא אונקלוס וגם רמב"ן. אז זה גם כן בגדר ירא שמיים יוצא חובת, או דווקא רשי. אף שלמה זלמן מסתכל עליי ככה ואומר לי, יאללה, כזה חיר. נו, זה, זה, זה בטח אדם ירא שמיים. הוא לומד גם את הרמב"ן. אני זוכר ככה. הזכרתי בזה. זכינו לראות פה גדולים בירושלים. היית רואה איזה רב, תמיד הייתי איזה שאלה לשאול אותו. ככה הייתי מרוויח, כל מיני דבר. פעם באוטובוס נסעתי תל אביב, הייתי רב תל אביב. עולה לאוטובוס, ראיתי איזה רב גדול. שבתי לידו, וואו, כל הדרך. אפשר לשאול ליד הרב? בבקשה. היה רב, רב יהודה גרשוני. תלמידי הרב קוק, הוא היה מתלמידי הרב קוק. היה, שאמרו בירושלים, באותם זמנים, שהוא היה תלמיד, בחבר היה, במרכז, היו, אמרו, יש שני תלמידי חכמים שזה... פחד עם ראשי ישיבות ומפחדים שהם יבואו לשיעור שלהם, למה הם יקשו קושיות ויפרקו להם את השיעור. רב יהודה, רב יהודה גרשוני. ישבתי לידו, ידעתי מי הוא, ישבתי לידו, שעה שעדה עכשיו, מה אתה לומד כזה רב, ידע, רבר, מי הרבנים שלך יצאת, מי הלומד, ככה. הוא אמר לי משפט, זה כמה כדורכים הרווחתי, אבל המשפט שהוא אמר לי, הוא היה בחוץ לארץ, הוא למד אצל כמה רבנים, לא נזכיר את השמות שלהם, זה גם הגדולים מפורסמים. אבל למדתי אצל זה, ולמדתי אצל זה, ואם לא הייתי מגיע ללמוד אצל הרב קוק זצ"ל, הייתי מפסיד חלק מהעולם הזה שלי, וחלק מהעולם הבא שלי. נכון. כל הגדולים שהוא למד, אמר, בלי הרב קוק הייתי, לא יודע איפה. וואו, זה עשה לי, וואו. הייתי צעיר, הייתי בן 20. אתה רואה, רב, לך תשנה, תגיד לו שלמה, תלך, תלווה אותו, תלך. כמה הייתי סיפור אחד רבנים שהייתי בירושלים וזה, בא עם איזה, תמיד מכן איזה שאלה, משהו. אתה לא יודע מה אתה רואה. פעם גם, תל אביב, אני בא, היה איזה רב. הוא היה, הוא לימד פה בישיבה לצעירים. אפשר לשבת לרב? אני לא רב. טוב, אפשר לשבת, כן, יאללה, וואו, מה הרווחתי? היה הרב רמר. הרב אברהם רמר, סטאר צעיר. שם, שם זה גילוי המהות. שם, קוראים שם לאדם. זה המהות שלו. כתוב שההורים שקוראים שם לילד בתינוק בלידה, זה, יש את רוח הקודש, תקרוא מה, מה, מה הנקודה שלו, מה המהות שלו. ואלה שמות, אומר אבצע יהודה, מקור 2, אנו מבקשים בעניין של שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, לפעמים נקראים יעקב, לפעמים ישראל. אין מקריות, יש מדרגות בשמות. ישראל זה השם שלנו, הייחוס האריסטוקרטי שלנו. וכן כל סבר נדמה מלא בשמות. פרשת ויגש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. מה זה שם? השם הוא הנשמה. העצם, המהות. באמת כל עם ישראל הוא אחדות אחת. הדבר בולט בפשוטו של מקרא. כל הנפש הבאה לבית יעקב, 70 נפש. כל ה-70 נפש הם נפש אחת. נפש שמתפרד, אחר כך ריבוי גדול וריבוי עצמו מאוד מאוד. מקור 3, הנפש האחדותית האחת של כהן ויעקב מתחילה להתגלות באלה שמות בני ישראל. הבנים מתחילים להופיע בשמותיהם. קדושת הכלל מתחילה להופיע. מתחילים להכיר שבני ישראל הם עם. אומר פרעה, הנה עם בני ישראל. השואלים את הרב צבי יהודה, מה הכוונה? כתוב, שלושה דברים עמדו לעם ישראל. זכות בהם נגלו, שלא שינו את שמם, את לשונם, ואת מלבושם, נדמה לי, שלושה דברים. השואלים את הרב צבי יהודה, מה הכוונה שלא שינו את שמם? הוא אומר, הרב צבי יהודה, הוא אשר דיברנו. השם היהודי הוא אמיתי ועצמי, אי אפשר לשנות. חייה לשנות, השם הוא מהות של הנשמה. לפעמים באים לחתונה בעזרת השם. כל אחד, לפי מי שפה כבר נישואים גם. אז הרב שבא לכתוב את השם של ה... פעמים קוראים לו ארי, ארי, מה זה ארי? אריק, מה זה אריק? אריה, אריה, לא ידענו. כותבים אריה. או צריך לכתוב את השם שלו, לא את הכינוי ולא את זה. אולי גם מוסיפים, הוא כל כך כולם יודעים אותו בשם הזה, אולי מוסיפים גם את הכינוי, בסוגריים, אבל... בסוף קוראים את השם, הקלה לא יודעת אם מה, לא קוראים לו ככה, מי התחתנתי? צריך לדעת גם את השם, גם את הכינוי. שאלה, האם זה תלוי בהם, בעם ישראל? האם היה ביכולתם לשנות שם עצמי? לשנות את הסגולה הפנימית? אומר הרב צבי יהודה, מקור 3:10, מבחינה אמיתית פנימית לא יכולים, אבל מבחינה מעשית, כאילו שיכולים. ולכן החז"ל אומרים, שלא שינו את לשונם. כך הוא לגבי דברים שעושים, כאילו אדם יכול להיות חוטא, קיצור, לא שינו את לשונם. בואו נראה פה שני דברים. מקור 5. משהו מיוחד, הרב צבי יהודה מזכיר את מה ש... תכף את הגר הזה בשש, אבל נראה 5 רגע. משה רבנו שליח אלוקי להנחית התורה לכל ישראל, לכל הנביאים עמם, מן האומות. לכל הנביאים מהאומות. גרי הצדק האמיתיים, כמו שכתב הרמב"ם, משה רבנו לא הנחית התורה מצדה לישראל, שנאמר מורשה קריית יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות. כן, משאר האומות אין דבר כזה, מה אתה עכשיו יקבלו אותך, תהיה כזה, תהיה כזה, זה לא... עם ישראל, עם כל הייחודיות שלו, עם כל ה... נבדלות ובגויים, עם לבדת ישכון, בגויים לא התחשב, אדם שרוצה לבוא ולהתגאה, לקבל לבוא על מלכות שמיים ועל מצוות, מתקבל. עושים זה, עושים, בודקים אותו, הכל, רציני, אבל בסך הכל, יש אפשרות, הרבה גרי צדק מופלאים, גם בתוכנו כאן. אה? מי? מי, מי? כן. כן, היו גדולים, יכול לבוא, ללמוד תורה, כתוב, אפילו זה יכול להיות להגיע רחוק מאוד. שורה 4, מקור 5. גירי הצדק האמיתיים, במובן נשמתי עמוק, הם המשך של גילוי נשמות ישראל מלך הדורות. הגמרא השבת מתארת מצב שזוהמת בתומת הגויים. והיא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתם. כן, מחטא הקדמון, אחרי האדם הראשון, נחש יטיל זוהמה על חווה, יש איזה, זה, יש זוהמה. ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זוהם אדם. העמידה על הר סיני היא רוממות עליונה של דרה, המפסקת את הזוהמה שנשארה אצל הגויים. כן? זה ככה מסבירים גם, שאומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו להר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. מה, איך אפשר? גנו להר סיני בלי תורה? אבל מה קרבנו? הפסקה זוהם אדם זה דרגה מאוד גבוהה. אילו קרבנו להר סיני, לא נתנו את התורה. עצם הפסקת הזוהמה זה כבר מדרגה מאוד גדולה. עכשיו הגמרא שואלת, טוב, אז זה ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. מה עם גרי הצדק האמיתיים? גרים מהי? איך אצל הגר? הוא לא היה שם בהר סיני לכאורה. אז איך הוא זוכה שפסקה זוהמתו? משיבה הגמרא, אף על גב דיינו לא אהבו, מזלה היו אהבו. כלומר, מזלם היה שם, היה להם איזה בחינה כזו של הרגשה. כאילו נשמת, משהו היה שם. כתוב, את אשר ישנו פה עומד היום, ואת אשר איננו פה היום. את מה אומרת את זה? גופם אמנם לא היה, אבל מזלם היה. המובן, הרב צבי יהודה מסביר, של מזל בשפה המדעית הקדושה שלנו, הוא ערך האדם העומד מעל הצד הגלוי שלו. למשל, בגמרא בקמא נאמר, אדם דאית למזלה. זאת אומרת, אינסטינקטיביות של צלם אלוקים. דחיפה פנימית עליונה מיסוד הנפש החיה שבאדם. למעלה מה שמתגלה באדם. זה הצד הפנימי שלו, לא הגלוי. קיים כוח פנימי עליון שורש נשמתם של גרי הצדק, ביסודותו שייך למעמד הר סיני. מזלם היה שם. והנשמתיות הגדולה הזאת הודגה ידי אחרי שנים ודורות. אז כאן רב צבי יהודה תמיד מדבר על הגר צדק הזה. רבי אברהם בן אברהם פוטוצקי, קראו לו אגרף פוטוצקי. הוא היה איזה איש חשוב. תראו מה הסיפור הזה. מקור 6. היה גר צדק מפורסם בהיסטוריה בשם אברהם בן אברהם, שחי ברוסיה בזמן הגאון מווילנה. מתוך התפתחות רוחנית הכרתית הוא החליט להתגייר. אך כיוון שהשלטון שם היה נתון בידי כמרים, הוא נסע להולנד שהייתה ארץ חופשית והתגייר שם. הוא היה אדם בעל כישרון גדול, נסע תמיד חכם וצדיק. ויש בידינו מספר סיפורים עליו. הוא התגלגל בכמה מקומות, פריז, ארץ ישראל הוא היה. אחר כך חזר לרוסיה. אבל הכמרים ומשפחתו התביישו ממנו, תפסו אותו, ודרשו ממנו כך לחזור בתשובה. כן, לחזור להיות כומר. נו, עבודה זרה היא ביאבק ועל יעבור, הוא לא הסכים. הוציא אותו להורג, החלטו להוציא אותו להורג. מת על קידוש השם. מספרים שברגעיו האחרונים, לפני יציאת נשמתו, התקבצו רבים סביבו. והוא אמר כדברים האלה. תראו לאיזה דרגה הוא הגיע. כאילו, יש מאמר חז"ל ידוע, שריבונו של עולם סבב אצל כל עם ולשון, כדי להציע להם את התורה. נכון? הלך לישמעאל, רוצה לקבל את התורה, אמרו לו, מה כתוב בה? לא תגנוב. אה, לא תגנוב, אנחנו זה, וזה, זה אנחנו חיים, אין מצב. לא רצו לקבל. הלך לישב, רוצה לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תרצח. לא, לא תרצח, מה, איך נעשה? לא, תן לנו לחיות קצת. לא קיבלו. הנה, הוא אומר, הלך לעם ולשון להציין את התורה, אבל כולם דחו אותה, מפני הציוויים, לא תרצח, לא תנאב, לא תגנוב, שבעשרת הדיברות שלא היו לרוחם. צריכים להיות באמת פירי אדם, אומר הרב צבי יהודה, כאילו, הוא אומר, כדי לסרב לקבל, זה לא כל כך יפים מוסריים, הוא אמר את זה, הגרף פוטוצקי הזה, רבי אברהם. עכשיו הוא אומר, קשה להניח שבין אלפי ורבבות הגויים, לא נמצאו כמה יחידים שהיו מכנים לקבל, ודאי יחידים היו, אבל מקום אחיזה בציבור לא היה, כיוון שהתורה לא נתלה לפרטים, מפני שהתורה עניין כללי ציבורי שניתן לעם, לכן היחידים האלה יוצאים מן הכלל, מקופחים וסובלים, בגלל הציבור אשר לא, הם שייכים. רחמנות גדולה עליהם. כן, הוא אומר, היו שם גם גויים טובים שרצו לקבל, אבל הם לא אכלו, מה עכשיו נגד כל העם שלהם וזה, הם לא. הוא אומר, אז אמר הגר הזה, אמנם האמת היא שהיחידים האלה נדחו רק באופן זמני, בגלל שהציבור עיכב אותם, אבל באופן אישי פרטי הם ראויים. לכן במשך הדורות הם מתגלים כגרי הצדק החוזרים לקבל את התורה. כלומר, אלה שגרי הצדק הם אותם נשמות שרצו לקבל את התורה מהגויים, אבל התביישו להגיד כן, כן, אנחנו רוצים. הם לא יכולו לצאת נגד כל האומה שלהם. שומעים איזה תפיסה הייתה לו. אומר הרב ציודה, הדברים אלו קרובים למה שאמר בגמרא, שמזלם היה מעמד הר סיני. זה מעין העניין הזה. הם שייכים לו מבין היחידותי, אבל ערך כלל ישראל נדע ביחידים, ישמעו את הציבור שלו. עכשיו, אני אראה לכם משהו מעניין. יש לנו כאן, בבית המדרש שלנו, ארון קודש, מאוד מאוד מיוחד. לא יודע אם אתם מצליחים לראות את הייחודיות, ארון קודש, כאילו נראה איזה ארון קודש, לא, הסתכלו טוב וזה, תראו, משהו מאוד מיוחד. ארון קודש הזה, זה סיפור מדהים. לפעמים הייתי מביא פה את הסיפור, יש כיתובית, אחר כך שאתה אחרי השיעור תעלו למעלה, לבית המדרש, מצד ימין יש שם כיתובית כזה יפה, זכוכית, וכתוב שם הסיפור על בית, על ארון קודש הזה.
מאחורי
רבי רניהו קצת. כן. יש שם על, על הכניסה לזה, יש שם כיתובית כזו, ארון קודש. הוא תרם אותו, קראו לו הנחלת דוד. רבי דוד טאוויל. טאוויל, לא, טאוויל, לא, לא ספרד יחסה, טאוויל, ממינסק. ואם תפתחו את ארון קודש, בקשו מדני מחר לפתוח ארון קודש, וכשפותחים שם, תלכו, תסתכלו שם את הכיתובית בפנים, זאת נדוות רבי דוד ורבי משה ממינסק, זה לפני 150 שנה, משהו כזה.
זה
לא
שם משפחה שלו?
טאוויל. מה?
טאוויל, זה לא
טאוויל,
זה
רוסי. כן, משהו רוסי כזה, לא יהיה.
זה בלרוס.
כן. זה, דרך אגב, למה? הוא, ארון קודש הזה, התגלגל, יורשים, הביאו אותו לארץ, היה מונח באיזה מקום איזה זמן, הרב אברהם מטינגר פה, שמלמד כאן, היה בקשר עם היורשים וזה, והגיע ארון קודש הזה כאן, לבית מדרשנו. הוא עכשיו עוסק, הרב בטינגר, בלכתוב איזה חיבור על התלמיד חכם העצום הזה, מתלמידיו, לא יודע אם הוא תלמיד ישיר של הגאון מווילנה, או תלמיד של רב חיים וולוז'ין, תלמיד הגר"א. בית המדרש של הגר"א, בגאונות, יש לו ספר על בבא קמא בא מציע, נחלס דוד, אני זוכר מהראש מהרב שישאל למד רב, הנחלס דוד אומר, הנחלס דוד, ככה אומרים ביידיש, הנחלס דוד, זה היה השם דבר, מה זה נחלס דוד. חוץ מהספר הזה על הלימוד, על גמרא, הוא כתב גם ספר דרושים. ספר עבה מאוד, דרושים, אמוניים, דברים נפלאים מאוד. ותכף תראו למה אני מזכיר את זה. יש כאן איזו אמירה שלו, שהרב צודיה מזכיר אותו, ולא סתם הוא הגיע לבית המדרש שלנו, ארון הקודש הזה. הוא מתאים לבית המדרש שלנו. בואו תראו. הרי אנחנו רואים, בתורה, משה יוצא לאחיו, הוא רואה אחד מכה איש עברי מאחיו. ואומר לרשע, למה תקר רעך? עכשיו זה פלא. מה, הוא קורא לו רשע? הוא מפסיד עליו, הוא לא קורא לו רשע. הוא לא אומר, רשע, למה תקר רעך? לא. והוא אומר לרשע, התורה קוראת לו רשע. התורה מגדירה אותו רשע, אבל לא אתה מגדיר אותו רשע. הוא אומר לזה שירים, כל המיד, מרים על יד החברו נקרא רשע. תורה קורא, לא, זה לא אתה, לא התפקיד שלך לקרוא לרשע. והם על הרשע, מה הוא, הוא לא אמר, לא כתוב שהוא אמר, רשע, למה אתה קרעך? והם על הרשע, היי, למה אתה קרעך? אז על זה הציוד כאן מדבר, מקור 7. לכלל ישראל יש שם מיוחד, המתחדש פרשה שלנו, השייך לעצמיותו. ובכלל הזה נמצאים פרטים, שמות בני ישראל, אמיתיים של כל אחד מישראל, ומזה נמשך באיזה שם יש לקרוא אדם השייך לחלק השם עמו. בגמרא הקידושין יש ביאורים הלכתיים לגבי מי שכנה את חברו בכינוי שמות שונים. כתוב, הקורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. יורד עמו, יכול להזיק, אם מישהו קרא לך רשע, אתה יכול, לא יודע, לפגוע בפרנסה שלו, זה יורד עמו לחייו. אתה יכול, הוא קורא לך רשע? גבעל. הראשונים דנים במובן של יורד עמו לחייו, ומפרשים שהכוונה הוא מחניק את חברו, ידע מתת פרנסתו וכו'. הגדרה זו של חז"ל מספקת, אומר הרב צבי יהודה, אי אפשר לקרוא לחברו רשע בשום פנים ואופן. קריאת שם רשע לאדם מישראל, המין זיוף וסילוף מציאות. סילוף שם מזעזע. הנה, רבי דוד טאביל מינסקר, אחד מגדולי תלמידיו הראשונים של רב חיים ולוז'ין, שהיה תלמיד מובהק של הגאון מווילנה, בסדר? צדקתי בבעל ספר נחלס דוד על השס. כן, עשיתי לכם הקדמה, תדעו מה כתוב פה. כתב ספר מחשבתי גדול בשם בית דוד, בו הוא מבאר בעריכות שכל פירוד בעם ישראל הוא פירוד בשם השם, פירוד בשכינה, פירוד בתוך ושכנתי בתוך בני ישראל. אבל ייתכן מציאות שאדם מישראל יקרא לחברו רשע. בואו תראו, אז בשמונה הבאתי את הציטוט מהספר הזה בית דוד, כן? בשיחות של רב צבי יהודה, אז הרב אבינר מביא מקורות, הוא הביא את הציטוט הזה. הייתי צריך להגדיל את זה קצת, אבל מקור שמונה, אתם איתי? כאשר, כמו שהעובד עבודה זרה כופר באחדותו יתברך שמו, הוא משתף לו דבר אחר, כאילו זה שיתוף כזה. ככה לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה כמו כן באחדותו יתברך שמו. כי שורש אחדותו יתברך מחייב שיהיו כללות העם הקדוש הישראלי, מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות. אגודים יחד, צמודים כאיש אחד, בלי שום פירוד והתחלקות. כן, יש כל דור יודע יותר קשה ליישם את זה, אבל בכל זאת התפקיד שלנו. כי כאשר הבורא יתברך שמו האחד, הפשוט וההחלטי, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי, ביוד נשמתם הצולה ממקור האחדות, אנחנו כן, ישראל, קודש בריך הוא והורא התאחדו, קודש בריך הוא ישראל והורא התאחדו, אז אנחנו חלק אלו קמים, אנחנו... ורגע אתה מפריד בעם ישראל, אתה כאילו מחלק בשכינה. אתה עושה פירוד. בהופעה של השכינה בעולם. ככה לעומת זה, שורה 6 מקור 8, העם הקדוש הישראלי, ביות נשמתם הצולה מקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים, חלק אלוק ממעל, כל אדם, הוא חלק אלוק ממעל, הוא צלם אלוקים. ביוד נשמתם הצולה ממקור האחדות, כאשר, כן, מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה, יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובה מאיברים רבים. זה עוד יותר. פה זה רק איברים, פה זה נשומה. אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו יתברך שמו. ולזאת מבואר אבון המחלוקת, כי הוא ממש כעבד עבודה זרה. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת, היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו, שאין לו חלק באלוקי ישראל. שומעים? זה בית דוד ראש וב. רב צבי יהודה מביא את זה הרבה, את הנחלת דוד הזה. אז ראו פלא, כן? מי שמדבר ככה, כן? לאן הגיע בית מדרש, ארון קודש שלו? לבעבה ואמונה, מכון מאיר. אוהב את הבריאות ומקרמה לתורה. אני אומר תמיד, זה מופת שהתגלגל, הוא היה מונח, והיה, לא הביא אותו פה לאיזה בית הכנסת, והוא היה תקוע באיזה מקום, וגילו, הביאו אותו, שיפצו אותו, אבל זה כאילו פה המקורי, החלקים ממנו זה המקורי שהיה שם. כן. עשו לו שימור והביא אותו כאן לבית המדרש. משפחת אלצ'ר רחמני, יש הרב שחר רחמני, משפחה שלו, שהם צאצאים גם של רבי יצחק ברדיצ'ב במקור. הם תראו שם כתוב, נדבד משפחת אלצ'ולה רחמני, הם דאגו שזה יגיע לכאן. אני חוזר לרב צבי יהודה. אמנם, שורה 13 מקור 7, אמנם בגמרא סנהדרין כתוב, שהמגבה יד אל חברו, אבל בשלו יקם נקרא רשע. והגמרא מביאה פסוק מכאן, שכתוב, ואומר רשע, למה אתה כרעך? אם כן, לכאורה כבד מציאות של קריאת שם רשע לאדם מישראל, אבל אומר אבצע לא צריך להבחין את זה בסגנון הגמרא. נכון שהוא נקרא רשע, אבל זה לא כתוב שמותר לך לקרוא לו רשע. כן, לכן במעשה עם משה, ישע ואמינה של הקאה ופירוד, לכן המכה נקרא רשע, תורה קוראת לו רשע. לכן אמר בגמרא, אני המאפר בחיים, בעיה אחרת לא, נקרא רשע. מודר באדם באיזה... אולי איזה גחלת. כאילו הוא רצה לזכות באיזה דבר, ומישהו בא וחטף לו את זה. אז הוא אומר, מה, אתה רואה שכבר הוא מתעסק עם זה, אז מה אתה לוקח לו? נקרא רשע. אז הוא נקרא רשע, אבל לא שאתה קורא לו רשע. אותו דבר הוא אומר. כן, כן, מדובר, הנה, באדם שהפקיר חערה ברשות הרבים. חערה באופן פשוט זה אש, זה כאילו זה חלת, אני חושב. אני שהבחין ורצה לקחת אותה, אבל טרם שאחז בידו, קפץ אדם אחר, השיג גבולו וחטפה ממנו. קשה לקרותו גזלן, הוא נקרא רשע, אבל אין זה אומר שמותר לאדם לסייג אותו רשע, אלא רק שיצד ריבונו של עולם, נקרא מדוע כרשע. אבל זו התפקיד שלך, ואמרתי, הרב קוק היה כותב, אין דרכי לחטט ובפשעי ישראל, יש איזה איגרת, אני לא זוכר את האיגרת, ולקרוא לאדם רשע. אני מזר אהרון קטינה, הוא אומר הרב קוק, כהן, שמידתו חסד, ודברים נפלאים, של הרב, מלא בתורת הרב קוק, העניין הזה. אולי, כיוון שראינו כאן את מקור 4 דילגנו, אז בואו נשלים את הדף הזה, מקור 4. כן, מה, הרב צ'ודה דיבר שבספר 8 אנחנו מתחילים להופיע כעם. מתחילים להופיע כעם, ואתם יודעים שפעם ראשונה נדמה לי פעם ראשונה בתורה, ארץ זבת חלב ודבש, הפרשה שלנו. והשם אומר למשה, מתגלה לו בסנה, אומר לו, צריך להביא אותם, להעלותם לארץ זבת חלב ודבש. זה פעם ראשונה, ואף צודה, מעניין. למה לא הבאתי את זה כאן? היה צריך להביא את זה. אף צודה היה... לא, אני מקווה שאני לא זוכר אם בספר בראשית כתוב שם בלך לך בזה. מה? גם בברית בין המתרים בזה לא כתוב, אני חושב. זה פעם ראשונה כאן, זבת, מה זה זבת חלב ודבש? הרב צ'ודה מסביר. מעניין, עברתי על כל השמות, לא... איפה? הרב צ'ודה מדבר על זה בפרשת... לא יש שם דתם ואבירם, קורח. קורח, דתם ואבירם אומרים, שלקחת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר. למצרים הוא קורא את זבת חלב ודבש. אז שם הרב ציודה, שם הרב ציודה מדבר על זה. מה זה ארץ זבת חלב ודבש? אומר, בוא ניקח שני הדברים האלה. חלב, חלב, חלב של פרה, גם אצל אישה, הגדר של חלב זה דם נעקר ונעשה חלב. כשאישה, כן, היא באה להיות מניקה, כן? כשהיא לפני, יש לה דמים, דמים מצויים בה. כשהיא יולדת, אז בדרך כלל נשים, היום קצת השתנו הגופות, אבל אישה שאתה מניקת, היא לא, אין לה דמים, אין לה זהו, אין לה מחזור. דם נעקר ונעשה חלב. אז התמה נהפך לתאור, דם זה תמה, נהפך לתאור לחלב. עכשיו דבש, אנחנו בשבעת המינים אומרים, דבש זה תמרים. אבל דבש דבורים. עכשיו זה פלא, בדרך כלל כל היוצא מן התמה, תמה. דבורה זה תמה. איך מותר פתאום לאכול דבש? נכון? זה, תגיד מה, לא יודע, חלב של גמל, אסור לך לחשות אותו, נכון? זה תמה. איך דבש? אז הגמרא דנה, מסכת חולין, יש שם בירורים וזה, שזה עובר, כאילו הדבש שיוצא בגוף הדבורה, הוא עובר מן איזה, כאילו הוא רק עובר דרכה, הוא לא עושה שם, לא נעשה איזה עיבוד בגוף שלה.
אז, העיבוד בתוך הכברת עצמה.
כן. אז ממילא זה לא משהו שיוצא ממנה, לכן מותר לאכול את זה. אז בשני המקרים האלה, אומר הרב צבי יהודה, בחלב ובדבש רואים מציאות של תמה שנהפך לטהור. ומה אהבתי לה? זה בחינתה של ארץ ישראל. שהיא הופכת כל דבר, מתעמלת האור. פה הכל ניתר, פה הכל מתעלה, פה הכל מתקדש. זה ארץ זבת חלב ודבש. באים דתה ואבירם ואומרים, על תומת מצרים, אליתנו מארץ זבת חלב ודבש. אומר, אתה יודע, אפילו הארץ מזדעזעת ונבלעים באדמה. הארץ מזדעזעת מהשקר הזה, אז נפתחת האדמה ובולעת אותה. שומעים? כן, לא סתם העונש הזה. נגיע לשם, נביא את זה. בקורח, בעזרת השם. אז זאת, התפלטתי שכאילו זה לא... אקראת שכאן לא התייחס לזה, אני כנראה, אני לא יודע, או שאני פספסתי. בואו נראה ארבע, נו, עוד צד יש לנו כמה דקות. על פי סדר הנהגה האלוקית מלך הדורות, אנו נוצרים כציבור וכעם שהוא חלק השם. כבר נאמר לאברהם בהתחלה גר זרחה בארץ עולהם ועבדו 400 שנה, עד אשר יתברר כי בחר שם בציון נבא למושב לו. יש סדר של גאולה, שכן מראשית יצרתו של עם זה נקבע שלא תינתן התורה, לא למלאכים, לא לגויים. כדי שיקדש את שם השם בעולם, התפקיד שלנו לקדש שם השם בעולם באופן ציבורי לאומי, במדינה, בסדר חיים ממשי, הרוחני והקדושתי. עם זה כבר הובטח מראש מקדם לאברהם אבינו. ושמו, תמיד הצבידה אומר שדברים גדולים יכולים גם להופיע מ... מי מזכיר פעם ראשונה את הביטוי, הכינוי הזה, עם בני ישראל? פרעה. הוא אומר, הנה בני ישראל רב עצום ממנו. כן? אומר, אבא שלה, לא צריך להיבהל. יש, פעמים, הגויים מכירים בדבר. הם נתנו לנו זכו, זה הכרזת האומות, כ"ט בנובמבר, כן, י"ז בכסלו, זה היה בתאריך עברי, מרשים להקים מדינה. גוי גויים, ואז אנחנו יש לנו ראשון, להקים מדינה, לא צריך להיבהל. יהיה דברים של אז יאמרו בגויים. שמו מתגלה דרך פה של פרעה, גם זה שייך לסדר ההתנהלות של המין האנושי, כפי שנאמר, ואז נתן לבני אדם, והוא עם ישראל לב האומות, בעל כוח רוחני נשמתי מיוחד של חלק השם עמו, הוא חלק אנושי אלוקי מיוחד, כי חלק השם עמו קיים חלק השם שהוא עם, עם שמשתדר בין העמים, ויחד זה מתנסה מכל העמים בסידור החיים הממשי. נפגשים כאן בפלא של עם השם, שהוא בעולם הזה, ואני לא לקדש שם שמיים בעולם הזה, חקלאות, פוליטיקה. זאת העליונות המיוחדת לעם הזה. לא ניתנה תורה למהלכי השרת. אלא לעם, כאילו יש אנשים חושבים, עם ישראל קיבל תורה במדבר, וזהו, צריך להיות רק שמימי כזה. לא, מה זה כל המצוות, כל המצוות בארץ? זה לא שניתנה במדבר הזה, נשאר במדבר וזהו. צריך לבוא עם זה לארץ ישראל, יעשה עם כל המצוות. יש ספרים כתובים, כל המצוות בחוץ לארץ, הציב אליך ציונים. זה רק ככה, זכר שלא נשכח. עיקר קיום התורה ושכר על קיום התורה זה בארץ ישראל. אז לא ניתנה תורה למהלכי השרת, אלא לעם הנמצא בארץ, השייך למציאות של עמים, לשונות, ארצות, מדינות, חקלאות. לכן יצורך בהתפתחות ובהשתרשות של הוצאה ממצרים, כדי שיתגלה עם זה ששייך לארץ, לקרקע ולמציאות. המלקחיים האלוקיים, יפה, המוציאים את העם הזה מהערבוביה ומחושך מצרים, מתוכם לחירות עולם, הם טיפולים אלוקיים לשם גילוי ערכו המיוחד. הכל זה גם קשור לעניין לימינו. כל הסיבוכים וכל הזה, זה טיפולים אלוקיים עד שיצא מה שצריך לצאת בגדלו. יש עיכובים קצת. ולהגיעו אל מורשתו הטבעית והנשמתית. גם ארץ ישראל וגם תורה נקראו מורשה. נתת לכם את הארץ לכם מורשה, ותורה אצלנו מורשה, קהילת יעקב. מורשה פנימית. מתוך כל הסיבוכים, הולך ומתבהר כמה מיוחד של אלה שמות בני ישראל, ידי שמו של משה רבנו, השקול כנגד כל ישראל, שקיבל תורה מסיני. תורה צבענו משה, מורשה, קהילת יעקב. שבת שלום וברוך. בירורים עמוקים על היותנו כעם. יצאנו עכשיו מהיחידיות אל ציבוריות. זה ספר שמות.